אנחנו פרשת קורח אמרנו עוברים ממשבר למשבר. מישהו עבר כאן משבר פעם? עוברים ממשבר למשבר. אבל אמרנו כל המשברים שעם ישראל עובר זה לא לדבר לשון הרע על עם ישראל חס ושלום משהו כזה, ובא ללמד אותנו אין עומדים על דברי תורה אלא אם כן נכשלים בהם. דווקא מתוך הכישלון לומדים מה לא. הקורח ידוע מחלוקת שהיא לא לשם שמיים. כל מחלוקת היא בעייתית. יש מחלוקת לשם שמיים כמו הלל ושמאי וחכמים. אז זה בסדר, סופה להתקיים, אלה ואלה דברי אלוקים חיים. אבל מחלוקת שהיא לא לשם שמיים זה קרע בתוך המשפחה, בתוך החברה, בתוך האומה וכל הדברים האלה. על זה באה הפרשה שלנו. בואו נראה את הדברים. ויקח קורח בן יצהר, בן קעת, בן לוי ודתן ואבירם בני אליעב ואון בן פלג בני ראובן. קודם כל, כל דבר, כל מחלוקת, רק תגידו שזה קצת. כל מחלוקת מתחילה עם אינטרסנטיות. תשימו לב את המילה ויקח, ויקח, ויקח. יש שני דברים, לתת ולקחת. לתת ולקחת, ויקח. נכון. אדם טוב, מה הוא עושה? אדם שרוצה להתחבר, מה הוא עושה?
נותן.
אתה הולך לחתונה, מה אתה נותן?
מתנה,
רוצה להתחבר אל הזוג.
חיבוק, ריקוד.
כן, הכל, לתת. גזלן, מה הוא עושה?
לוקח.
גנב, לא, לוקח. למה? כי מה אכפת לו מאחרים? העיקר לו מה? אני, הוא עושה. תראו, הפרשה, מה זה? ויקח. לוקח. רוצה לקחת כבוד, כמובן. כאן הכבוד שיחק לו. רוצה לקחת כבוד. תרשי, תכף נדבר. אבל העיקרון, המילה ויקח, כבר אומר כבר הכל. כל העניין. בוא נראה. ויקח קורח, אומר רשי, לקח את עצמו לצד אחר, להיות נחלק מתוך העדה ולעורר על הכהונה. זאת אומרת, לקח את עצמו, אתה שואל מה שאלת, מה זה ייקח? לקח את עצמו לצד האחר, כן. וזה שתרגם אונקולוס והתפלג. יש ביטוי כזה, מפלגה, שמעתם פעם? מה השורש של המילה מפלגה?
פילוג.
פלגינן. והתפלג. זהו, הוא לקח, הוא התפלג מכולם, כן. נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת. וכן, מה יקחך לבך? נותן דוגמאות, לוקח אותך להפלגך משאר בני אדם. אז זה פירוש אחד ויקח, כן. לקח את עצמו לצד אחד. דבר אחר, ויקח קורח, משך ראשי סנהדראות שבהם בדברים, כמו שנאמר, קח את הארון, קחו עמכם דברים. דהיינו, לקח אותם, שכנע את ראשי הסנהדראות שהצטרפו אליו למחלוקת. קודם כל זהו, העניין של כל מחלוקת מתחילה מאינטרסנטיות. כשאדם רוצה לקחת מבחינת, כאן במקרה זה הכבוד, מבחינת זה כסף, דברים אינטרסים, כל זה ככה לקחת. מה אתם אומרים? זה טוב או לא טוב לקחת? את האמת, תגיד, אנחנו בדור לא פשוט. אנשים אוהבים בדור הזה מה?
לקחת.
איך אתה יודע?
ראיתי שמה. אני עדיין לא יצאתי מזה לגמרי.
אתה לוקח?
כן. אני אפילו שואל את עצמי, נגיד לקחת מצוות זה נראה לי טוב.
יש לקחת ויש לקחת.
כן.
זה מה שהוא אומר כאן. כאן הוא לקח את עצמו ופילג את עצמו גם. אבל כל מקום שיש חומרניות, שמה לוקחים. אינטרסנטיות, חומרניות. כל מקום ששם יש רוחניות, שם נותנים. זה ההבדל, כן. אז זה מה שהדור שלנו קצת, אבל זה ירידה לצורך עלייה. והיינו נשתנה בעזרת השם. אני זוכר בצעירותי, עוד היה, היו אידיאליסטים, שמעתם מתוי אידיאליסט? מה זה אידיאליסט, מי יודע? לתת, לתת, לתת. לתת, אם זה בהתיישבות, אם זה בצדקה, מעשים טובים, לתת, לתת. התהפך הגלגל ופתאום אנשים רוצים מה? לקחת, לא לקבל, כמובן לקבל, אבל לקחת. אבל יחזרו בתשובה על זה, תהיה תשובה על זה. בן יצהר, בן קד, בן לוי, רש"י אומר, מה זה כל השרשרת הזאת? הרי את מי שלא הזכירו כאן זה את הסבא רבא. מי זה הסבא רבא? יעקב. כן? ולא הזכיר בן יעקב, שביקש רחמים על עצמו יעקב. אמר, אל תתיר אותי על המחלוקת הזאת. יעקב, כל עניינו זה לאחד את השנים עשר השבטים. כל עניין של יעקב אבינו. פתאום בא אחד כזה, שלא יזכר שמו על מחלוקתם, שנאמר בקהלם, אל תחד כבודי. ואחד נזכר שמו של קורח, בצורה חיובית, לא שלילית, והתייחסם על הדוכן. בדברי הימים, שנאמר בן אבי אסב, בן קורח, בן יצהר, בן קד, בן לוי, בן ישראל. אבל מה? הוא לא הסתפק. בעל מחלוקת, העניין שלו זה להכניס כמה שיותר אנשים למחלוקת שלו, שיהיה לו כוח. ודתן ואבירם שיש היה שבט ראובן שרוי בחנייתם תימנה, שכן קט ובניו החונים תימנה השתתפו עם כוח במחלוקתם, אוי רשע לרשע, אוי לשכנו. צריכים להבין, מה זה אוי לרשע, אוי לשכנו? מישהו רוצה לקנות כאן דירה? מישהו רוצה לגור באיזה מקום? תראה מי השכנים. אצלו יש השכנים מתוקים, כדבש. אבל הוא אידיאליסט, אז זה בסדר. אבל האמת היא שהילדים מושפעים לא רק מההורים, גם מהשכנים. דבר ידוע. השכנים, הילדים ברחוב לפעמים. לא אופן, תמיד לפעמים, תלוי איזה ילדים. וזה משפיע, הסביבה משפיעה מאוד. לכן הוא אומר, קאט הם היו בשכנים של ראובן. עכשיו, אלה היו, דתן ואבירם, הם היו מראובן. אז הוא אומר, איך זה, למה הם ידרדרו? הוא אומר, הוא היה שכנים. השפיעו עליהם. לכן אדם צריך לבחור, כשהוא הולך לגור, לא רק את ה... לוקסוס, מה שמסביב, כל הדברים האלה, מה רוצה לבחור? מי השכנים, מי האנשים של הסביבה. זה מה, זה הלקח שאנחנו לומדים, אוי לרשע, אוי לשכנו.
זה הגיע לפרקי אבות. כן,
נכון. צריך מאוד להיזהר בעניין הזה. מה ראה הכוח לחלוק עם משה? נתקנה על נשיאותו של יצפן בן עוזיאל. שמינהו משה נשיא על בני קאט, על פי הדיבור. זאת אומרת, אלוקים אמר לו, תמנה את אליצפן, נשיא על בני קאט. אמר קורח, אחי אבא, היו ארבעה, שנמנה ובני קאט, אמרם, הבכור, אמרם וכו'. אמרם, הבכור, נטלו, נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך, דיינו משה רבינו. ואחד כהן, אהרון הכהן, הגדול. רגע, מי ראוי ליטול את השנייה? לא אני, שאני בן יצהר, שהוא שני לאמרם. הוא מינה את נשיא, את בן אחיו הקטן מכולם, דהיינו את מי? את אליצפן? הרי אני חולק עליו ומבטל את דבריו. מה עשה? עמד וכינס 250 ראשי סנהדראות, רובן משבט ראובן שכניו, והם מליצור בן שדיעור וחבריו וכיוצא בו, שנאמר נשיאי עדה קריאי מועד, ועלן הוא אומר אלה קריאי העדה, ולבישם טליתות שכולן תכלת, ובאו ועמדו לפני משה ואמרו לו, טלית שכולה תכלת, חייבת בציצית או פטורה? בדיוק למדנו עכשיו על הציצית, כן? אמר להם, חייבת? התחילו לשחק עליו, על משה רבנו. אפשר תלית של מין אחד, חוט אחד של תחילת, פותרה זה שכולה תחילת לא תפתור את עצמה, שמה היא צריכה את החוט תחילת. כן, קודם כל צריך להבין את הדבר הזה. כל הסיפור הזה על התלית מרמז לנו על השורש של בעצם על לא על השורש, אלא על איך הוא הצליח לשכנע את ראשי הסנהדראות. הוא אמר לנצור רבותיי, מה קרה? למה? איפה השוויון? איפה השוויון? מה זה? משה, אהרון, לקחו את כל הכבוד. מה השאירו לנו? שום דבר לא השאירו לנו. כולם שווים. הוא אמר חצי אמת. באמת כולם שווים לפני השם. כל היהודים שווים, כל הבריאות שווים. אז למה הם לקחו יותר אם כולם שווים? דמוקרטיה. כאן זה מתחיל העניין. מצד אחד אתה בא ואומר כולם שווים, מצד שני אתה טוען, אם כולם שווים, את הכבוד צריך לחלק בשווה, נכון? מישהו היה פעם בבית כנסת שבו מחלקים כבוד? לא הייתם אף פעם. אני אשאל אתכם, הוא מעלה הגבאי הזה כל יום, שני וחמישי וגם בשבת את אותם אנשים לתורה, זה בסדר? אני שואל אתכם.
לא.
למה אתה אומר זה לא בסדר? מה זה? זה המשפחה שלו, מותר. מה איתי? מגיע לי קצת כבוד. סליחה שאני ממחיש את הרעיון. זה הקנאה, בערה בו כאש, רדיפת הכבוד, בערה בו כאש. לפעמים אתה יכול לחתוך בבית הכנסת הכבוד, כמו סכין באוויר, איזה מתח. וואי, למי הוא יקרא עכשיו? בסוף זה מישהו צועק ומתפרד. חודשים לא נתת לי! וואי, כל הבית הכנסת מתפוסד. יכול לקרות דבר כזה? זה דבר קטן. בבית הכנסת, כאן זה הרבה גדול. רדיפת כבוד, הקינה ברדיפת הכבוד הורס את הבן אדם. זה הלב שלו בכלל מקום אחר, בתפילה וכל דבר. כל הזמן מחשב רק על מי? על הכבוד שגזלו ממנו. מגיע לו כבוד. אבל הגמרא מביאה הסיפור, כתוב און בן פלט, און בן פלט לא מופיע. אז הגמרא מסכת סנהדרין מספרת למה קרה עם און בן פלט. בהתחלה כולם היו ביחד במחלוקת, און בן פלט לא הופיע. עכשיו מספרת סיפור אחר. אמרת שכתוב חוכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת הרסה. כתוב במשלי כתוב. חוכמת נשים בנתה ביתה, אישה חכמה בונה את הבית, אבל אישה טיפשה יורס את הבית שלה. אז גמרא מביאה סיפור על און בן פלט. אשתו של קורח, היא הייתה כל הזמן מדברת איתו. אומרת לו, קורח, תראה, אתה עשיר כקורח. למה? למה הוא היה עשיר כל כך? הוא לקח, אמרנו, מה הוא לקח? הוא גילה את האוצרות של יוסף הצדיק, שיוסף הרי אסף את כל הכסף ממצרים, ושם אותם בארגזים, והחביא אותם בתוך הנילוס באיזה מקום. וקורח ראה את זה, איפה האוצרות האלה, הוא גילה אותם, והוא פשוט גנב אותם, לקח אותם אליו. עד היום כשרוצים להגיד איזה מולטי מיליונר, אומרים עליו שמה הוא עשיר כמו קורח. עשיר כקורח. אבל מה היא אומרת לו כל הזמן? תראה קורח, אתה עשיר, תראה. אבל אין לך כבוד. תראה את משה, תראה את אהרון, איזה כבוד נותנים להם, לך עם כל העושר, אף אחד לא שם עליך כל הזמן. היא צודקת, נכון? צודקת. נכנס על הלב. חוכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת, טיפשה, מה היא? הורסת אותו. אז היא כל הזמן אמרת, לא מכבדים אותך וכל זה, הוא התחיל לחשוב שבאמת מגיע לו יותר כבוד בגלל העשירות שלו. ככה אומרת הגמרא, מה עם און בן פלט שהוא לא זה? אז אומרת הגמרא שהיא הייתה פיקחית. היא בנתה את ביתך. כשהיה מחלוקת, איך הולכים מחלוקת? הולכים מבית לבית, מדברים איתם, משכנעים אותם, בואו, בואו תצטרפו. כשבאו לאון בן פלט, ראתה לו אשתו מה היא עשתה, השקטה אותו יין, אמרו לו, תשכב באוהל, אתה מסתול לגמרי, יאללה, תשכב שם. והיא עצמה ישבה בפתח של האוהל, כך אומרת הגמרא, והם כולם צדיקים כמובן, תחשוב, קורח, ירי שמיים, אנשים צדיקים וכל זה. והיא הוציאה את המטפחת, הלכה עם שער גלוי. ידוע שצדיקים לא מסתכלים על אישה עם שער גלוי, ידוע. אז הם באו אליו לקרוא לאון בן פלט, יאללה בוא בוא בוא, נו. פתאום רואים שאשתו יושבת בפתח של האוהל עם שיער גלוי. וואי 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 וואי, אי אפשר להתקרב שם. אמרו ככה, ובאים עוד פעם, היא עדיין יושבת שם. הצילה את בעלה. אחרי תואר נשרף אחד עם כולם, נבלע אחד עם כולם באדמה. אישה חכמה. זה לומדים. אישה יכולה לבנות את הבית, יכולה גם להרוס את הבית. מישהו רוצה להתחתן עוד כאן? תמצא אישה חכמה, תבנה את הבית. לא תהרוס אותו. טוב, אנחנו במשניות, פרק ט', משנה ו'. קודם כל נקרא את ההקדמה. כתוב בתורה, ואם המר ימיר בהמה בבהמה, אתם החליף את הבהמות, והיה הוא בתמורתו יהיה קודש. פירוש הדברים, מי שיפריש בהמה לקורבן, כגון לעולה או לשלמי, ואחר כך אמר על הבהמה החולין שלו, הרי זה תחת עולה הזו, או הרי זה תמורת שלמים זו, חלה קדושת קורבן גם על בהמת החולין. ושתיהן קדושות, גם זה וגם זה. משנתנו דנה בתמורות של קורבן הפסח. והיסוד ההלכתי בנידון הוא שכל מותר, פסח מותר, מה שנשאר, כן. קרב שלמים, זאת אומרת, אם נשאר מקורבן פסח, אז זה הופך לשלמים, הבשר, כן. במשהו קדושה לפה ולא קרבה, הרי הוא קרבה כקורבן שלמים. אז היא נהפכת לקורבן שלמים. טוב, אמר רבי יהושע, שמעתי שתמורת פסח קרבה ותמורת הפסח אינה קרבה. ואין לי לפרש, ואני לא מבין למה הכוונה. ממש מה כזה. אמר רבי יהושע, שמעתי שתמורת פסח קרבה, שמעתי עם רבותיי שיש תמורת פסח, היינו בהמת חולין שאומרה בבהמה של קורבן פסח, שהיא קרבה כקורבן שלמים, כמו שלמדנו עכשיו. ותמורת פסח אינה קרבה, ויש תמורת פסח שאינה קרבה בעצמה, אלא תראה עד שיפול במום וימחר, תימחר, ויביאו בדמיה קורבן שלמים. ואין לי לפרש. מה זאת אומרת אין לי לפרש? אינני יודע לפרש איזה תמורת פסח קרבה ואיזה אינה קרבה. אמר רבי עקיבא, אני אפרש את הדברים. הפסח שנמצא קודם שחיטת הפסח, דיינו, מי שאיבד פסחו, הביאו הרבה כבשים לירושלים, ופסח פתאום הכבשה ברחה, ואיבד אותה. ואמר, מה אני אעשה? קורבן צריך להביא, אז הוא יפריש משהו אחר. ויפריש אחר תחתיו, ונמצא הפסח האבוד קודם שחיטתו של השני. והרי שני הפסחים עומדים לפניהם בשעה שחיטה. הואיל ואותה הפסח שלא שחטו נתחל בידיים, אין הוא עצמו קורבן שלמים, אלא דבר, מה זה בידיים? הוא דוחה אותו, מה זה לא קורבן, אלא יראה עד שיסתאב, עד שיפול בו מום, ולא תיארו לו קורבן. ואם אחר שקורבן שהוא אומם, נפדה בממון כמו שלמדנו. אבל מה יעשה בכסף? יקר בדמיו שלמים, בהמה לשם קורבן שלמים. כן תמורתו, ואם ימיר בו בהמת חולין אחר כך, דינה כמותו שאין נקרבה, אלא תראה, אז תסתאב, תמחר, ויקח בדמי השלמים. כל זה לפני השחיטה, אם זה הלך לאיבוד. אבל אם זה אחר השחיטה, אחר שחיטת פסח, אבל אם נמצא הפסח האבוד לאחר שנשחט כבר הפסח יופר תחתיו, אז הקורבן הזה קרב שלמים, הועיל ולא נדחה בידיים בהקרבה, אלא זה בעל כוחו, שהרי לא היה לפני בשעת שחיטה, שתהיה השעה קובעת בשם פסח. לפיכך, הוא עצמו קרב כקורבן שלמים, וכן תמורתו. ואם ימיר בו בהמת חולין, אף היא קרבה שלמים. אז אם כן, זה הדין. יפה מאוד. אנחנו באורות. אורות, אורות, אורות. אורות ישראל, בבקשה. תפתחו. אורות ישראל, דף. גוף קלח, גוף למתחיל. מה זה עם ישראל? כנסת ישראל. מה זה כנסת ישראל? צריך להבין, הביטוי כנסת. איך קוראים למקום שאנחנו כרגע? איך קוראים לו בית? למה קוראים לזה בית כנסת? כי כאן מתכנסים כולם, פשוט. כנסת מלשון כינוס, אבל כאן מתכנסים כולם, זה המקום, ובאמת יש קדושה במקום של בית כנסת. אבל כנסת ישראל, הכוונה כל עם ישראל לדורותיו, מראשית ועד אחרית. כל הדורות שהיו, כל הדורות שיהיו, כל הדורות של אחריו, זה נקרא כנסת ישראל. יש אמנם כנסת ישראל כאן בירושלים, פרלמנט שלנו, מה שנקרא. סליחה?
היו
עושים את כנסת
ישראל.
לא, בכל פרוצדורה זה, הם מייצגים את העם. אבל כנסת ישראל במהות זה נשמת האומה. יש נשמה אחת לעם ישראל, היא לא נשמה מתחלפת, היא קיימת כל הזמן. והיא מראשית ועד אחרית. הנשמה. אז מה זה כנסת ישראל? כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחר להתגלות בעולם. הוא בחר בנו מכל העמים בשביל להתגלות דרכנו לכל העולם. כשם שאין להתפלא על אשר במוח ובלב, ישנם גילויי חיים כאלה שדוגמתם אין אנו מוצאים בכל הגבייה כולה, כן, אין להתפלא על גילויי החיים של הפליאות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש, במעלתו העליונה והתקווה הנצחית, הניצחון על כל מפגש שהם מתגלים בצורה עליונה, מפליאה את כל לב הוגה וכל מה חושב. אני רוצה להסביר. האדם, יש לו איברים שהם חיוניים מאוד, שכל החיים בעצם תלויים בהם, כמו הלב. אדם בלי לב לא יכול להתקיים. לא שהאיברים אחרים לא שווים, יש להם פונקציות אחרות, תפקידים אחרים. זה עבר המוח. בלי מוח, בלי לב, אין מה להתקיים. חז"ל אומרים, ישראל לב שבאומות. זה רבי יהודה הלוי אומר, בכוזרי. בזוהר הקדוש כתוב שישראל זה המוח של העולם. דהיינו, זה עם ייחודי, כמו שהלב והמוח דבר ייחודי בתוך הגוף האדם, נותן חיים לכל. ככה גם עם ישראל, השם בחר בו ומיוחד מכל העמים, למרות שיש דברים משותפים בינינו, אבל לכאורה. אבל מצד האמת, התפקיד שלנו הוא תפקיד ליבי כזה, מוחי כזה. זה כנסת ישראל. אבל הכוונה היא כל הדורות כולם, זאת אומרת, זה המהות שלנו מראשית ועד אחרית. כל הדור הזה, למרות שאולי אתה לא רואה את זה חיצונית, אבל זה העניין המהותי שלנו, זה הדבר המיוחד. אנחנו הלב של כולם, ושונים בכולם. כן. כנסת ישראל היא גילוי זרע השם בעולם. האלוקים מתגלה דרכנו. יד השם, השגחה האלוקית בהוויה, בבניין הלאומים, ויש לה בוודאי יחס גדול עם כל משהו יותר נשגב ונערץ, קדוש ומרומן בכנסת ישראל במצוי כולו, וכל היקפו הגשמי והרוחני באופן אחר, אי אפשר לחשוב. הוא אומר, אני לא יכול לחשוב על כנסת ישראל, אי אפשר, אם שיש לה, הכנסת ישראל הולך לגלות את העניין האלוקי, שהעניין האלוקי לא מתגלה לא בטבע ולא באומות אחרות, באותה עוצמה, באותה, כמו שמתגלה בכנסת ישראל. אני לא יכול לחשוב אחרת, הוא אומר, על עם ישראל. דוגמה, ישנם כאלה שלא חושבים ככה, חושבים רע על כנסת ישראל. שאלו אותי למה? כי לא למדו תורה. יש להם ביקורת כזאת או אחרת על עם ישראל. אבל זאת לא התפיסה שצריך. תפוא, זה עם המתוק מדבר. דרכו מתגלה אור השם בעולם.